כל הראשון צריך להגיע מתפילת מנחה הגיעו?
לא חושב. עוד לא, עוד לא.
אמרו לי לחכות שהגיעו. אריאל. רמי, אולי אתה תקרא את הפרק בטעמים ואז אני אדבר עליו.
צריך עצבי דעת.
מה?
וזה צריך או את הרב או עצבי דעת.
כן, אפשר. טוב. אנחנו נעסוק בהפטרת הבוקר, ספר יונה, הפטרה אחרי צהריים, זה צריכים קורס, זה לא, לא שיעור. ההפטרה מתחילה בסוף פרק נ"ז, אבל הנבואה השלמה מתחילה בפרק נ"ח, כלומר פסוקים בודדים אחרי התחלת הנבואה. אתם בלי ספרים. זה מדבר אלא לקרוא את זה באמת. כל אלה שבלי ספרים שנסו לזכור. קרא וגרוע לחסוך, כשופר הרם קוליך. אולי באמת אני אתן לכם את התנ"ך שלי, אני אפתח פה בפרק ראשון. להגד לעמי פשעם, לכן יעקב חטאתם. ואותי יום יום מדרשון, לדעת דרכי יחפצון. כגוי אשר פצת למשפט, משפט עליו לא עזב, תקנו אותי אולי אני פרומת של הכתיבה. משפטי צדק, קרבת אלוהים יחפצו. לאן עצמנו ולא ראית, איננו נפשנו ולא תדע. אם ביום צומכם תמצאו חפץ וכל עצמכם תמגוסו. אם נריב ומצאת עצמנו, להכות באגרוף רשע. לא תצומו כיום להשמיע במרום קולכם. אך הזה יהיה צום מבחרהו, יום ענות אדם נפשו. על החוף כאגמון ראשו, ושק ואפר יציע, על הזה תקרא צום ביום רצון אל אדוני. על הזה צום מבחרהו, עתך עצבות רשע, עתר אגודות מותה, ושלח רצוצים חופשים וכל מותה תנתק. חלוף הרוס לרעב לחמך, והנעים מרודים תביל. בית, כי תראה הרוב וכיסיתו מבשרך לא תתעלם. אז יבקע כשחר עורך, וארוחתך מהרה תצמח. והלך לפניך צדקך, כבוד אדוני יעזריך. אז תקרא ואדוני יענה, תשבע ויאמר הנני, אם תסיר מתוכך מותה, שלח אצבע ודבר אבן, ותפק לרעב נפשך ונפש נענה תשביע, וזרח בחושך אורך ואפלתך קצור מים. ונחך אדוני תמיד, תשביע בצחצחות נפשך, ועצמותיך יחליץ, והיית כגן רבה וכמוצה מים אשר לא יחזקו ממיו, ובנו ממך חורבות עולם, מוסגי דור בדור תקומם, וקורא לך בארץ משובב נתיבות לשבת. יש כאן גם המשך, וזה עוסק שם בשבת, אולי נראה את זה אחר כך לחוד. פסוקים בודדים, תשים משבת חגליך, עצות חפציך ומקודשי, וקראת על השבת עומק, לקדוש אדם מכובד, ויחידתו מעשות דרכיך, ממצוא חפציך ודבר דבר. אז תתענק וכולי, אני מקווה שנספיק עוד מעט לעסוק בזה, אבל לפני כן נעסוק בדבר הראשון, מה יש כאן מעבר למה שחז"ל אמרו שבגללו אנחנו קוראים את ספר יונה, משנה במסכת תענית אומרת, זקן שבפניהם אומר להם דברי כיבושים אחינו בני ישראל, לא נאמר באנשי נינווה, וירא אלוהים את שקם ואת תעניתם, אם וירא אלוהים את כל מעשיהם. כן, כלומר, התוכחה שבאה לומר, בגלל זה אנחנו קוראים ספר יונה. לכן גם מפטיר יונה נחשב כיבוד גדול, כי זה זקן שלפניהם שאומר לפני דברי כיבושים. כלומר, זה ראש הקהל, או הצדיק שבקהל, או אני לא יודע מה, את המתחכם הגדול, הוא זה שצריך להגיד את זה לפניהם. אחינו כל בית ישראל, לא נאמר באנשי נינווה, והיה אלוהים את שקם ואת עניתם, אלא והיה אלוהים את כל מעשיהם. ברור שהמשנה ראתה את בתשובת אנשי נינווה, תשובה טובה וחיובית, וזה נגד מה שנאמר בתלמודים, בעיקר בתלמוד הירושלמי. אמר רבי שמעון בן לקיש, תשובה של רמיות עשו אנשי נינווה, ודברים ידועים, אבל המשנה רואה בזה תשובה טובה, והיא מעמידה את הצום מול המעשים. גם כאן יש נבואה שמעמידה את הצום מול המעשים, אבל מה יש כאן מעבר לזה? נינווה, יש לנו סיפור שאפשר להגיד מתי היה, איך היה, מה קרה, איפה היה. מה יש לנו כאן? בפשטות הדברים מדובר פה על שחרור עבדים. כלומר, מסתבר מאוד, אם אנחנו מדברים על שחרור עבדים, שבאמת ההפטרה הזאת נאמרה ביום הכיפורים. נביא לזה עוד ראיות בהמשך, אבל נזכיר שבעברת שופרת רועה בחודש השביעי, בעשור לחודש, ביום הכיפורים, תעבירו שופר בכל ארצכם וקידשתם את שנת ה-50 שנה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. כלומר, העבדים משתחררים בתקיעת השופר של יום הכיפורים. כאן יש לנו מצד אחד צום, ומצד שני, כשופר הרם קולך. אם אנחנו מחפשים קשר בין שופר לבין צום, זה לא ראש השנה, אלא זה יום הכיפורים, וזה לא כל יום הכיפורים. כל יום כיפורים יש לנו שם איזה תת שתוקעים ככה בסוף לסיום הצום, אבל זה רק מנהג, זה לא מיידים. אבל ביום הכיפורים של שנת יובל הייתה מצוות תקיעת שופר. כן, השנה מתקדשת לא בראש שנה, אלא ביום הכיפורים, וקידשתם את שנת ה-50 שנה, והיו אומרים את כל התפילות. בואו נתאר לעצמנו תפילת יום הכיפורים בשנת יובל על פי שיטת בעל המאור. על פי שיטת בעל המאור במוספים של ראש השנה, מלכויות, זיכרונות ושופרות נאמרות בכל תפילות היום. תארו לעצמכם את הוידוי של יום הכיפורי בכל תפילות היום, עם מלכויות, זיכרונות ושופרות בכל תפילות היום. כמה נמשכת תפילת יום הכיפורים, אפילו רמי, אני לא בטוח שאתה היית מחזיק בעבד בחזנות כזאת, אה? כן, אבל מכל מקום, כל ענייני ראש השנה נהגו ביום הכיפורים של שנת היובל, ולדברים האלה יש שרידים גם אצלנו, לא רק בתקיעת שופר. אתם ודאי יודעים שאנחנו, אתם ודאי זוכרים שאנחנו חותמים את ברכת יום הכיפורים, מלך מוכן וסולח לעוונותינו ולעוונות עמו בית ישראל, ומעביר אשמותינו בכל שנה ושנה, זה חתימה טיפוסית ליום הכיפורים, אבל אנחנו מוסיפים מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ביום הכיפורים, מלך על כל הארץ, וכמובן ענייני תקיעת שופר ומלכויות, זאת דוגמה אחת, עצם ברכת ובכן תן פחדך, שהיא כנראה מלכויות, על פי שיטת רבי יוחנן בן נורי, כן, וכרת ובכן תן פחדך כולה מלכות, ובכן תן פחדך אשר שולטן לפניך, תן כבוד ותמלוך אתה השם לבדיך על כל מעשיך. כל זה זה בעצם ברכת מלכויות. אני מזכיר את שיטת רבי יוחנן בן נורי, שמלכויות זה יחד עם קדושת השם ולא עם קדושת היום. כלומר, אנחנו בעצם בראש שנה אומרים פעמיים ברכת מלכויות. אנחנו אומרים מלכויות גם בברכת קדושת השם, וחותמים המלך הקדוש, כלומר גם קדושת השם שזה הקדוש, וגם מלכויות, וכל הברכה, אתה קדוש ושמך קדוש, זה כמובן קדושה, אבל ובכן תן פחדך, זוהי מלכות. הכל שמוסק במלכות, הדבר הזה יש לו רמז ברור מאוד גם בקדושה עצמה. כן, המלאכים אומרים קדוש, 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 אבל בדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך השם לעולם, לא יקצה לדור ודור אלוהיה. כלומר, יש קשר בין מלכות השם לבין קדושת השם, שלא נבוא להזכיר אותו עכשיו, כי אנחנו מתרחקים יותר ויותר מההפטרה כאן בישעיהו. אבל אמרתי את הכל, כל העניין להגיד, ובכן תן פחדך ביום הכיפורים, זה בגלל מלך על כל הארץ. כלומר, זה איזה מין ברכת מלכויות, וזה הכל כנראה שרידים ולא יחידים, של ברכת, של תפילת יום הכיפורים בשנת יובל. כן, שכוללת כאמור, תקיעת שופר, כוללת מלכויות, כוללת מלך על כל הארץ. כל הדברים האלה זה כאשר השנה מתקדשת ביום הכיפורים, ולא בראש השנה. אבל לעניין שלנו, שיש כאן שופר, ויש כאן צום, החיבור של שופר וצום זה יום הכיפורים של שנת יובל. ואותי יום יום ידרשון בדעת אחייך פצול, כגוי אשר צדקה עשה ומשפט אלוהיו לא עזב, ישאלון משפטי צדק, קרבת אלוהים יחפצון, והם אומרים, למה צמנו ולא ראית, עינינו נפשנו ולא תדע? שאלה פשוטה, איך הם יודעים שהקדוש ברוך הוא לא ראה את הצום ולא ידע את עינוי נפשם? אתם יודעים מה הם יודעים את זה? מה? אני יכול לנחש שהלשון של זהורית לא הלבינה. זה ניחוש, אבל אנחנו עוד נראה שהניחוש הזה יכול לעבוד. אבל איך אנשים יודעים שביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא לא קיבל את תפילתם? אנחנו יוצאים בכל יום כיפור, מקווים שהקדוש ברוך הוא קיבל את התפילה שלנו. אנחנו לא יכולים לדעת בבירור, אבל בזמן שבית המקדש הרי קיים, הייתה אינדיקציה ברורה מאוד, אם הקדוש ברוך הוא קיבל את תפילתם או לא קיבל את תפילתם. לשון של זהורית הלבינה, או לשון של זהורית, נשארה אדומה. אם הם אומרים, למה צמנו ולא ראית, עינינו נפשנו ולא תדע? אני מנחש שלשון של זהורית לא הלבינה. על פי מה אני מנחש את זה? אני חושב שיכול להיות לזה בסיס, בגלל שעוד נבואה של ישעיהו נאמרה כנראה ביום הכיפורים, ביום כיפורים אחרים. וזוהי הנבואה בישעיהו א', מה שאנחנו קוראים בשבת חזון, אנחנו קוראים אותה לקראת תשעה באב. וכמובן היא השאלה, מה העניין תשעה באב אצל יום הכיפורים? כן, כמובן אפשר להגיד, זה צום וזה צום, זה צום של צום ארוך שכולל לילה ויום, וזה צום שכולל לילה ויום. אבל לכאורה, מה העניין תשעה באב אצל יום הכיפורים? אבל האמת היא שיש קשר ברור מאוד בין צום תשעה באב לבין צום יום הכיפורים. אנחנו מכירים קשר אחר. אנחנו מכירים קשר בין יום הכיפורים להפקו של תשעה באב. הפקו של תשעה באב זה כלומר 15 באב. כן, בתשעה באב נגזר לאבותינו שלא ייכנסו לארץ, בחטא הרגלים ב-15 באב התבשרו שנכנסים לארץ. כן, בתשעה באב חרבה ביתר, ב-15 באב הותרו הרוגי ביתר לקבורה. תראו, כל אחד מהדברים מקביל לחלוטין. 15 באב הוא הקונטרה של תשעה באב. ואנחנו יודעים קשר בין יום הכיפורים לבין 15 באב, וזה המשנה בסוף תענית, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. אבל הדבר הזה כשלעצמו נותן שיש קשר גם בין יום הכיפורים לבין תשעה באב. משום שבאמת זה נראה לנו מוזר. זה נראה מוזר כמו שכל מיני מנהגים אחרים של יום הכיפורים נראים מוזרים. ואחד המנהגים המוזרים הוא לקרוא במנחה שם את פרשת הריות. איפה זה מתחבר? סדר העבודה של יום הכיפורים מתחבר לנו ליום הכיפורים. כמעשרת מצרים לא תעשו, וערבת אשת אביך לא תגלה, איך זה מתקשר ליום הכיפורים. אז אפשר לראות בזה איזשהו המשך, כמו בכל מנחה של שבת, שקוראים את ההמשך של הפרשה בפרשה הבאה, כאן זה לא בדיוק המשך. מדלגים על פרשת שחוטי חוץ וכיסוי אדם, אז זה פחות או יותר המשך. נגיד, עבודת יום הכיפורים זה פרק ט"ז, וזה פרק י"ח, מדלגים על פרק י"ז באמצע. עניות הבנתי שקוראים פרשת עריות ביום הכיפורים בגלל המשנה. לא היו ימים טובים לישראל 15 ברוך יום הכיפורים שבהם בנות ישראל יוצאות מכלי לבן שאולים בחור שענה עיניך. רבותיי, אנשים הולכים ביום הכיפורים אחרי צהריים כשאנחנו שם זועקים 13 מיטות, מה הם עשו? הלכו להסתכל בבטולות שרוקדות בקרמים. אז ברור שמה אתה צריך לקרוא להם? פרשת עריות. אתה צריך להזהיר, תנסו לחשוב איך דבר כזה נראה. תלכו היום לחג האהבה בצמח, תבינו איך נראה יום הכיפורים אחרי צהריים. קצת יותר. אני לא אומר, לא היו ריקודים מעורבים. אבל מה זה, 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 זה פחות גרוע מריקודים מעורבים? שהבנות רוקדות והבנים מסתכלים? לא יודע. כן, אז קראו להם פריות, אבל כל הדבר הזה כמובן נראה לנו מופרך מעין כמותו. יום כיפורים אחרי צהריים, כשאנחנו עוסקים שם בכל תפילות היום הנשברות ביותר, הם הלכו לראות בנות רוקדות בעקרמים. רק ברור שכולם שם היו במתח והסתכלו כל הזמן על לשון של זהורית. לשון של זהורית הלבינה, יוצאים בשאגות גדולות החוצה ומתחילים לרקוד, ובכלל שכחו שיש בית כנסת ושיש בית כנסת. כל המתח הגדול כולו נפרק ברגע של לשון של זהורית הלבינה. ורק היה צריך שחכמים יכפנו את הריקודים שיהיו בצורה טובה, שיהיו לשם מצווה, לשם שידוכים. אני גם יכול להסביר את הקשר בין זה לבין יום הכיפורים, אבל זה לא, אנחנו כל הזמן מתרחקים מהנושא שלנו, אני רוצה גם לשם שינוי להגיע אליו. אבל אני אומר שוב, למה אני אומר את זה? הייתה שמחה עצומה כשלשון של זוהר הוא איתי לדין. ואז כולם יצאו לכרמים לרקוד. חכמים היו צריכים לנווץ את זה, שיהיה לצורך מצווה. אני לא חושב שיכולו להשתלט על זה, אם היו משתלטים על זה, אז לא היו עושים יום כיפור אחרי צהריים ימים. זה נשמע נורא. אבל זאת הייתה האווירה, שכולם מסתכלים על שום זוהרית, וזה גם החיסרון של השום של זוהרית. צריך לדעת, זה החיסרון של עבודת המקדש. צריכים להיות מודע, לא ודאי שכולנו מחכים שכל הדבר הזה יתקיים, אבל צריך לדעת את זה. איך נאמר שם? קרישתו פן תפג ותעודם סליחה. כן, כבר למה הקדוש ברוך הוא לא יסלח? כי האדם חלילה יקרש. הקדוש ברוך הוא לא יסלח כי לא מגיע לנו סליחה. כלומר, יש איזושהי בעיה בזה, ובאמת שאנשים מתפרצים ככה כשלשון של זהורית מלבינה. אבל כדבר הלמד מעניינו אנחנו למדים שכמו שיום הכיפורים יכול היה להיות דומה ל-15 בערב, ובאותה מידה יכול היה גלם להיות דומה ל-9 בערב. מתי? לשון של זוהרית, לא הבין. כולם פרצו בבדי, ובעצם כולם היה 9 בערב. ואצלנו זאת הפטרת חזון, אבל מה כתוב שם? וכונה ונבחכה, יאמר השם, אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו עם ילדים וחתולה, כצמר יהיו. ואני מעריך שגם הנבואה הזאת זה איזשהו מקום שישעיהו עמד במקדש ואנשים נוכחו שהקדוש ברוך הוא לא מקשיב ולא הבינו למה כל העבודה הייתה טיפ טופ. והוא אומר להם, העבודה שלכם טיפ טופ, אבל תראו את המעשים שלכם. וישעיהו עומד כנראה פעם נוספת בפני השבר הזה, ושוב השאלה, המעשים של צדקה ומשפט שאנחנו נוגעים בהם. וכשאתה לא עוסק בזה, ואתה עוסק בעבודת יום הכיפורים במקדש, ואתה גם צם, ואתה גם מתפלל, והקדוש ברוך הוא אומר, פריסו ופריסכם כפיכם, העלים עיניים מכם, גם כי תרבות תפילה אינני שומע, ידעכם תמיד מלא. ומכאן אנחנו מגיעים לרמז נוסף, שאכן הפרק ההוא נאמר ביום הכיפורים. התלמוד הירושלמי אומר, מניין לתפילת נעילה? בבהג כתוב, בבעל הלכות גדולות כתוב, מניין לתפילת נעילה מן התורה? זאת הגרסה שלו בירושלמי. מניין לתפילת נעילה מן התורה? שנאמר גם כי תרבו תפילה אינני שומע. סימן שיש דבר שנקרא ריבוי תפילה. מה זה ריבוי תפילה? כל התפילות שלנו הן כנגד קורבנות. שחרית כנגד תמיד של שחר, מוסף כנגד מוספים, מלכה כנגד תמיד של בן ארבעים, ערבית כנגד איברים ופדרים. התפילות היו מול קורבנות. ופתאום יש יום אחד שאתה מוסיף תפילה שאין כנגד הקורבן. איזה תפילה זאת? נעילה. מניין לריבוי תפילה מן התורה, גם כתרבו תפילה, אני שומע איפה כתוב בפסוק הזה, מישהו יזכיר לי. הזכרנו אותו לפני רגע. כן? וישעיהו א', באותו פרק. הוא אומר, לכונה ונבחכה, אמר השם, יימו יחתיכם, כשנים, כשלג, ילדים, ילבינו, אם ילדים וחתולה, כצמר יהיו. הוא אומר, לכונה ודרך החצוי, יזכו, אסירו, רואה מעל עליכם מנגד עיניים וכולי. כן, ו... לא, לפני כן, הייתי... לפני כן, ופרסכם כפיכם, העלים עיניים מכם, גם כי תרבו תפילה, אינני שומע, ידיכם דמים עלו. לא רק שהקדוש ברוך הוא לא רוצה קורבנות. אצלנו, כל הזמן יושב בראש, הושע. הקדוש ברוך הוא לא רוצה קורבנות, אלא תפילה, שנאמרו של מפרים שפתם. זה לא. תפילה וקורבנות זה הולך ביחד, שהוא לא רוצה קורבנות, הוא גם לא רוצה תפילה. הוא רוצה את המעשים. וכאן אנחנו נמצאים כנראה במצב דומה, ואני מעריך שדובר פה על יום הכיפורים, אחר, לשון של זוהרית לא יבינה, אלא שכאן הדברים קרובים מאוד. שם בישעיהו א' אני צריך לתת רקע היסטורי על תחילת ימי חזקיהו, כאן אני פטור מזה לגמרי. אנשים הולכים לבית הכנסת, מתפללים, ומשיכים את העבד קשור בבית, כדי שלא יברח. ובא הנביא ואומר, מה אתם באים להתפלל ביום הכיפורים, שאתם לא משחררים את העבדים? זאת האמירה כאן. זה מה שהוא אומר. זה יהיה צום לבחריהו, יום ענות אדם נפשו, הלכות כרגמור ראשו וכף, ואיפה יציע, הלא זה תקרא צום ביום רצון לאדוני, הלא זה צום לבחריהו.
פתח תשיבות רשע ואתר אוגדות מותם, שלח את סוסים חופשים וכל מותה תנתקו. מה פירוש הלוזד סומב אחריו? לפתח תשיבות רשע, להתיר אוגדות מותה, זה לא צום. זה צום? זה צום. משולבה על יום הכיפורים. ובצום יום הכיפורים הוא אומר להם, פתח תשיבות רשע, אתר אוגדות מותה, שלח את סוסים חופשים וכל מותה תנתקו. היא כן הייתה מציאות, וזה היה בשמות. אתה עבד, זה היה רכוש חשוב ביותר, ולאדם היה קשה מאוד 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 לוותר על זה, וגם אם עוברים על דברי תורה, אם אני עכשיו אזכיר את כל המקרים הפוליטיים של אנשים מהצמרת הפוליטית, מראש ממשלה ועד היועץ המשפטי, שנשים שלהם עמדו לדין כשהחזיקו פיליפיניות שלא על פי החוק. נכשלו בזה גדולי עולם. בסדר, התיק הלך על האישה. גדולי עולם מבחינה אזרחית. אם זה קורה לאנשים ברמה, זה אומר שיש כאן בעיה אמיתית. אז כשאתה מדבר על החוק שקיים היום, למי מותר להעסיק עובד זר ולמי לא. כאן כשאתה מדבר, אתה מדבר על חוק התורה. אני לא מתפלא שאנשים נכשלו בזה, זה קשה מאוד, אין עבד. גם פרעה שילח את בני ישראל, ואחרי שלושה ימים התחרט. למה אחרי שלושה ימים הוא התחרט? קם בבוקר, ואין מי שצחצח את הנעליים, ואין מי שטיטה, ואין מי שדפק את השטיחים, ואין פתאום אנשים רואים שכל הזמן הם חיים עובד. הם פיתחו תלות בעבד. פיתחו מעמדים תלות. רבותיי, בואו נגיד שמחר הקדוש ברוך הוא עושה נס, נס שאני מתפלל עליו כל הזמן, וכל הערבים בארץ ישראל עוברים לאירופה. שם היום יותר טוב, ועוברים לאירופה. קמים מחר היהודים. מי יבנה בתים? מי ישטוף כלים במסעדות? מי יעשה את כל הדברים? באמת, שם מישהו... לא, שם...
זבין.
טוב, טוב, אני מתכוון שגם הם עוברים. כן, לפני שלושה ימים, או יומיים, שנהרג שם בן אדם ברחוב אשר הרבינה. אני לא יודע אם זה לא המלצרים של החתונות שלנו ברמת רחל. כולם יצאו ברחל. לא יודע. כן, זה על הכביש שחוצה בין צור ברחל לקלפיות ואמוננט. כן, אבל אנשים היה להם קשה מאוד. אנשים מתרגלים לחיות עם עבדים, וקשה מאוד להוציא את זה, וכאן מוכנים לעשות את כל המצוות, חוץ מדבר אחד, לא מוכנים לשחרר את העבד. שוב, העבירות בישעיהו א' הם די דומות, שם הוא אומר יותר שפטו יתום, ריבו אלמנה, אבל זה בסך הכל אתה מדבר על הקבוצה החלשה הזאת, שנוח מאוד לקפח. וגם לשכוח ממנה ביום הכיפורים. כדי לכפר על זה, ובעיקר אחרי שהלשון של זהורית לא הבינה, לא די לשחרר את העבד. אתה צריך לעשות עוד משהו. זה גם דבר חיובי. כלומר, לא רק שלא לקפח את האלמנות ואת היתומים, אלא שפטו יתום, ריבו על זה. כן? אשרו חמוץ. חמוץ זה חמוס. כן? תאשרו, כלומר, תחזקו את האדם שחמסו אותו. כן, וצריכים גם לעשות משהו. גם כאן, הנביא אומר, ובואו נראה, הלא פרוס, הוא אומר, הלא זה סוף אחריו, פתח רצובות רשע, אתר אגודות מותה, ושלח קיצוצים חופשים, וכל מותה תנתקו. הלא פרוס לרב לחמך, ושימו לב, זה צורף חרב. צורף חרב, זה הלא פרוס לרב לחמך. כמובן, כמובן, לא שתזמין אותו בצום לאכול, אלא תזמין אותו לסעודה מפסקת, או תזמין אותו לסעודה שבירת הצום. אחר כך, הלא פרוס לרעב לחמך, ועניים מרודים תבי בית, כי תראה ערום וכיסיתו, ומבשרך לא תתאם. אני רוצה קצת לדבר על המצוות האלה שנזכרות כאן, ועל משמעותן. אבל אולי לפניכם. אני רוצה גם כן להגיד משהו, זה דבר ששמעתי מזמן מהרבי יואל בן נון, ועשה לי איזושהי שריטה חשובה בנפש, ואני רוצה להגיד אותו. ממש דפקתי את הראש, לא שמתי לב לזה, אבל למדתי זה מהרבי יואל בן נון. הוא התייחס לא לנבואה, כאן התייחס לנבואה אחרת. יש לנו נבואה דומה ירמיהו למדדת. כאן יש נבואה, היא לא עוסקת ביום הכיפורים, אבל עוסקת בשאלת שחרור עבדים. היא קצת, זוכרים אותה, היא הפטרת פרשת משפטים, אבל בדרך כלל פרשת משפטים זה שבת שקלים, אז רק בשנה מעוברת. ההפטרה הזאת כבר שבע פעמים ב-19 שנה קוראים. לא יותר. מה?
השנה הקרובה
בסדר שאני אקרא אותה, אבל אנשים כבר שכחו, שנתיים לא קראנו. כן, לא שנתיים, שנה. עכשיו זה... כן, כן. השנה הבאה, אגב, נגמר המחזור. לא, לא, השנה הזו. השנה הזו, זה עם מה? מסתיים מחזור של 19 שנה. כן. סימנה, כש-76 חלק ב-19. כל אופן, כתוב שם פסוק ח'. הדבר שהיה לי, מי אומר את הדבר אחרי קרות המלך צדקיהו וברית את כל העם אשר בירושלים יקרוא להם דרור. שלח איש את עבדו ואיש את שפחתו העברי והעברייה חופשים לבלתי עוד פעם ביהודי, אחי הוא איש. ישמעו כל השרים וכל העם אשר באו בברית לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו חופשים לבלתי עבוד פעם עוד וישמחו וישלחו. וישמעו וישלחו. ושובו ככן וישיבו את העבדים ואת השפחות, ממש כמו פרו, שילח. רדף כדי להחזיר, לא יכול היה בלי, שחררו, לא היה מי שיעשה את העבודה. וישובו אחר כן וישבו את העבדים ואת השפחות אשר שלחו חופשי ויכבשו לעבדים ולשפחות. ואין דבר אדוני לירמיהו לאמור. אמר אדוני אלוהי ישראל אנוכי קראת עברית את אבותיכם ביום הוציאותם מארץ מצרים מבית עבדים לאמור. מקץ שבע שנים תשלחו האיש את אחיו העברי אשר ימכר לך, עבדך שש שנים שלחתו חופשי מעמך ולשמור אבותיכם אליי ולא יטו את אסנם. נזכיר שעבד משתחרר על פי ספר ויקרא ביובל, על פי ספרי שמות ודברים, בשנה השביעית. ירמיהו מדבר על שחרור בשנה השביעית, ישעיהו דיבר על שחרור ביובל, אבל היינו אחר בעניינים. כמובן, ביובל יוצא גם עבד תרצה. ותשובו אתם היום ותעשו את הישר בעיניי. שימו לב כמה זה היה קשה. כלומר, גם אבותיהם לא שחררו עבדים. זה לא היה, היה מצווה, אתם יודעים, כמו אצלנו כל מיני מצוות כאלה שמוטלות ברחוב ולא מקיימים אותם. כן, יש לנו הרבה מצוות כאלה, וזה... לא רואים מחפר המון כזה. ותשובו אתם היום ותעשו את הישר בעיניי לקרוא דרור איש לרעהו ותכריתו ברית לפניי בבית אשר נקרא שמי עליו. כתוב על זה ברית בבית המקדש. ותשובו ותחללו את שמי ותשיבו איש את עבדו ואיש את שפחתו שלחתם חופשים לנפשם ותכבשו אותם להיות לכם לעבדים ולשפחות. לכן כבר אמרנו, אתם לא שמעתם אליי לקרוא דרור איש לרעהו ואיש לאחיו ואיש לרעהו. הנני קורא לכם דרור נומנרא אל החרב ואל הדבר ואל הרעה ונתתי אתכם לזהבה לכל מלכות הארץ. נתתי את האנשים העופרים בבריתי אשר לא הקימו את דברי הברית אשר כרתו לפניי, העגל אשר כרתו לי שניים ועברו בין בית הרב. שרי יהודה ושרי ירושלים וסריסים והכהנים וכל עם הארץ העופרים בין ביתרי העגל. כן, תן להם שם את הפורענות, אני לא נדבר כרגע על הפרשה ואיך קרה ואיך הפרו את הברית. זו סוגיה מעניינת מאוד בפני עצמה, אבל לא מספיק לקרוע בה. וניגע כאן רק בנקודה אחת שכאמור למדתי אותה מהרבי יואל בן נון. נקודה חשובה מאוד, שהברית הזאת תפסה פה נפח גדול. כולנו רואים, היו בבית השם, כרתו עגל, עברו בין בית הרב. מזכיר לנו כמובן את ברית בין הבתרים, מזכיר לכם גם מה שכתוב שם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. הרי גם את הענקה לעבד אנחנו יודעים משם, וכי תשלחנו חופשי ממך לא תשלחנו ריקם. מאיפה לקוחה המילה ריקם? והיה כי תלכו לא תלכו ריקם, ושאלה אישה משחטה ומגרד בידה. כל הזה נאמר על פרשת שחרור עבדים, והם ממש עושים את זה כמו ברית בין הבתרים. זה היה עם חשיבות עצמה שחיללו את הדבר הזה. זה היה נוח, זה היה נוח. הדבר שפה אני רוצה להגיד שאצלי עושה סרטה בנפש מהרבי יואל הוא הדבר הבא. מהנחה שהתאריכים שאנחנו יודעים של הדברים נכונים, אנחנו יכולים לומר באופן ברור לחלוטין מתי הדבר הזה קרה. זה קרה, מה שקורה כאן מההנחה המקובלת, אני אשתמש פה בתיארוך הנוצרי, כי תכף תבין למה אני משתמש בתיארוך הנוצרי, כן, מההנחה שבית המקדש חרב בשנת 586 לפני ספירת הנוצרים. אני מקבל את ההנחה הזאת, ההנחה ידועה, זה הדרך המקובלת. שנת 586 לפני ספירת הנוצרים, זה היה שנה לפני החורבן, זה חד משמעית. כאן זה היה שנה לפני החורבן, כלומר זה היה בשנת 587 לפני ספירת הנוצרים. בשנים האלה, בשנות ה-80 של, בשנות ה-80 של המאה השישית לפני הספירה, לכן גם השתמשתי בספירה הנוצרית כאן, בשנות ה-80 של המאה השישית לפני הספירה, הייתה תסיסה גדולה ביוון. שם היו לוקחים, אנחנו תכף נראה את זה, היו לוקחים עובדים, אנשים שלא שילמו את החובות שלהם. דבר שיש לו רמז גם בתורה, שמיטת חובות, והם רואים איך זה מתקשר לכל עניין, שעובדים, ולא ייגוס את רעהו ואת אחיו, כלומר, ביטויים של עבדות. ואנחנו נראה, יש גם במקרא, אנחנו מכירים את זה בעיקר מהפטרת שבת וירא, והנושה בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים, אבל זה קיים עוד כמה פעמים במקרא. היו לוקחים עבדים תמורת חובות, ביוון העתיקה זה היה מאוד מאוד מקובל. זה הגיע למצב שלאתונה היו המון עובדים, והייתה תסיסה שומה, והם לא התקיעו, בקיצור, היה שם חשש להפיכה ולאנרכיה גדולה. ואז מינו לארכון, כלומר לשליט יחיד, את סולום. סולום, זאת ידוע, מוכר, מי שמכיר את הסיפור של הרצל סולום בלודיה, סיפור חשוב, כמובן דברים אחרים, אבל שם אותו כארכון, כלומר כשליט יחיד, מותר לו לחוקק כל מה שהוא רוצה לבד. הוא חקק שהמערכת חוקים מאוד דמוקרטית, יחסית דמוקרטית, ובין השאר הוא הכריז על שחרור עבדים והפיכתם לשווי זכויות. זה היה קשה מאוד, אבל זה הציל את אתונה. זה הציל את אתונה. ומכל ההפיכה ומכל מה שקרה. והחוק נחקק, אלה הם חוקי סולום. אחר כך הוא עזב את אתונה לנדוד, הלך למצרים, הלך לפה, עכשיו איש מעניין, לא ניגע בו כרגע. אבל ממש באותם שנים, אני מדבר בשנות ה-80 של המאה השישית לפני הספירה, שני עמים עמדו במבחן הזה של שחרור עבדים. ירושלים, כשמולם עומד ירמיהו, ואתונה, כשמולה עומד סולום. וסולום הצליח במה שירמיהו נכשל. ואם נתגלגל להמשך ימי הבית השני, ונראה בידי מי ניתן את הארץ, ומי נמסר בידי מי, יש כאן נקודה למחשבה. תקופה שאנחנו עוסקים בה היא בכלל תקופה של הפסקה עם העבדות הסיטונאית הזאת במידה רבה, אחר כך הרומאים החזירו את זה. אבל היה איזושהי זרימה כללית כזאת. אנחנו רואים איך דברים עוברים בין ארצות שונות. גם ביטול עבודה זרה, אגב, במובן האלילי הפגני, היה פחות או יותר בכל הארצות באותו זמן, וזה מה שחזר מדברים בתחילת ימי הבית השני על שחיטת היצרה של, על שחיטת יצרה די עבודה זרה. תסתכלו, זה היה בכל הארצות די במקביל העבודה זרה הפגנית שהלכה. וכאן שחרור עבדים, שני עמים, ואחד קיבל ואחד לא. ואחר כך נותן לנו כל מיני נקודות לבם, כשהיהודים נמסרים בידי היוונים בתקופת הבית השני, אחרי שיצאו לגלות ואחרי שחזרו ואחרי כל הדברים האלה. נקודה שכדאי להעיר עליה כאן, גם כשאנחנו מדברים על שחרור עבדים, שחרור עבדים בימי ישעיהו זה כמובן קודם, אבל על חשיבות המצווה הזאת. אני חוזר, ופה אני אפתח עכשיו בספר דברים, לצורך העניין. אני חוזר על המצוות שבהם דורש ישעיהו לכפר על לשון של זהורית שלא הבינה מעבר לשחרור העבדים. הלא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביבי, כי תראה ערום וכיסיתו ומבשרך לא תתעלם. ואני רוצה לקרוא בספר דברים את מקור המצוות האלה. ושוב אני רוצה לומר את הדבר שעולה פשוט. עבדים בדרך כלל, וזה אסור לעשות את זה, אבל נמכרו בחובם. התורה מכירה בזה, אבל רק בסוג אחד של חוב. באיזה חוב? גניבה. ולדעתי תשלומי 4 ו-5 דווקא, בטווחו ומחרו, שהרי אחרת הוא מחזיר את הקרן עצמה. כשאין לו זה בגלל טווחו ומחרו, וזה גם בהקשר הפסוקים ברור מאוד, כן, כי יגנוב אישו עושה וטווחו ומחרו, 5 וקר ישלם תחת השור ו4 צעות תחת עושה, אם במחתרת אם הצער הגנב מוקב המת אין לו דמים, אם זכר שבשלב דמים לא שלם, אם אין לו ונמכר בגניבתו, אם ימצא, תימצא בידו הגנבה, חיים, מישור עד חמור, עשה חיים, שניים משלם. שימו לב, תשלומי כפל נפרד לגמרי משלושה דינים שנאמרים רק על תובח ומוכר, על פי הפשט. דין של תשלומי ארבעה וחמישה, דין אם במחתרת ימצא הגנב, ודין ונמכר בגניבתו, נאמרים רק על תובח ומוכר. ככה זה נראה על פי הפשט. וזה גם ברור למה, וגם ההיגיון ברור, כאן אתה מדבר על גנב מקצועי, כל מי שילך למשחטת כלי הרכב ביתה, יבין מה אני מתכוון, הבעיה של גנבים מקצועיים שבהם התורה החמירה. כן? היום שוחטים כלי רכב, אז שחטו שור עושה. אבל זה די דומה. בסך הכל אתה מדבר על הגנב המקצועי. לא על זה שבמקרה תפס משהו בגנב. לפעמים זה יכול להיות כישלון. הוא משלם כפל, בסדר, אבל זה לא. הגנבה המקצועית, ושם נאמר אם אלו ונמכר בגנבתו, זה בעצם תשלום החוב היחיד שהתורה מסכימה למכור משולבת. אבל אנשים עשו מזה בניין אב כתוב אחד ובניין אב שני כתובים, ודבר הלמד בעניינו ודבר הלמד מסופו, וכל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, וכל בעלי החוב כמו בכל העולם תמכרו בזה. ויש לנו פרק חשוב בזה, וזה בעצם הפרק החשוב ביותר, זה בנחמיה פרק ה', ונחמיה ה', עכשיו ותהי צעקת העם ונשם גדולה אליכם היהודים, ויש אשר אומרים בנינו ובנותינו אנחנו רבים, רבים זה עורבים, ונקחה דגן ונאכלה ונחיה, כלומר ממשכנים את הבנים שלהם כדי שיהיה להם כסף לקחת דגן, ויש אשר אומרים שדותינו חמנו ובתינו אנחנו עורבים ונקחה דגן ברעה, ויש אשר אומרים לבינו כסף למידת המלך שדותינו חמנו, מידת המלך זה מיסים, כן? ואתה כבשר החיים מסרן כמיני בנינו, ואינה אנחנו כובשים את בנינו ובנותינו לעבדים, ויש בבנותינו נכבשות ואין לאל ידינו, שדותינו וחמנו לאחרים. שוב, רבותיי, עוד השוואה שאני רוצה פה לעשות בין שני אישים, ירמיהו ונחמיה, סוף ימי הבית הראשון ותחילת ימי הבית השני. שני אנשים שאמורים גם להנגיד מבחינה רוחנית, ותראו את הכישלון של ירמיהו מול ההצלחה הגדולה של נחמיה. ויקרא לי מאוד כאשר שמעתי זעקתם את הדברים האלה, וימלך ליבי עליי, וריב את אחי ואת הזקנים, ואמרה להם אשי איש ואחיו אתם נושים, ואתן להם קהילה גדולה, ואמרה להם אנחנו קנינו את אחינו היהודים הנמכרים לגויים, ודי הבנו וגם אתם תמכרו את האחים, נמכרו לנו ויחרישו ולא מוצאו דבר. ואז הוא נותן דוגמה אישית, ומשחררים כולם את זה, ומשחררים את העבדים ואת השדות וכו'. אבל אני רוצה לחזור לפסוקים בספר דברים בעניין הזה. ואני רוצה לקרוא, אני קורא שם פסוק ו' פרק כ"ד פסוק ו' בספר דבר. לא יחבול ריחיים ורחב כי נפש הוא חובל. כלומר, דובר פה על פרעון חוב. פרעון חוב זה כמובן, אתה פורע לא רק מהכסף שלו. אין דבר כזה שאדם, נגיד, אין לי כסף, אני לא משלם. אתה לוקח לו גם את החפצים, גם את הקרקעות ואת החפצים בחוב. זה דבר פשוט. אבל עד ולא עד בכלל. כלי עשיית לחם אסור לך לקחת מהם. לא יחבול ריחיים ורחב כי נפש הוא חובל. ריחיים ורחב זה כלי התחינה של התבואה, זה אסור. בהמשך כתוב כי תשב לרעך, פסוק י', כי תשב לרעך משת מאומה, לא תבוא אל ביתו לאבות אבותו, בחוץ תעמוד והאיש אשר אתה נושב הוא יוציא לך את האבות החוצה. כלומר, גם כשאתה לוקח ממנו חפצים תמורת החוב, אז יש עוד מגבלה, לא יכול לחיים ברחם, ואתה גם, אתה לא לוקח מה שאתה רוצה, אתה עומד בחוץ, אתה לא נכנס לבית, הוא מוציא עליך דברים על פי רצון. ואם איש עני הוא לא תשכב באבותו, נגיד שהוא מוציא לך סליחה או בגד, תשב, תשיב לו את האבות כבוא השמש, ושכב בשלמתו וברחקה, ולך תהיה צדקה לפני אדוני אליך. אתה מחליר לו את זה בלילה, לוקח את זה עוד פעם ביום, זה ברור שלא נעים לו שכל יום יהיה נושא ולוקח ומחזיר, זה ילחיץ עליו להחזיר את החוב. דילקתי כמה פסוקים. שני פסוקים שקשורים לצרעת, אני לא אגע עכשיו אם כי הם גם קשורים, ואני רוצה לקרוא על פסוק אחד שדילקתי. לא יחבול ריחיים ורחב כי נפש הוא חובל, כי ימצא איש גונב נפש מאחיו מבני ישראל ויתאמר בו ומחרו, ומת הגנב ההוא ויתר הנקבר. על פי ההקשר, על איזה גונף נפש מדובר? על פי ההקשר, שרוצה לפרוע את חובו. התורה אומרת, אסור לקחת רכב ורכב, זה לאו. אסור להיכנס הביתה לקחת דברים, זה לאו. אסור לך לשכב באבותו, זה לאו. אבל יש גם דבר באיסור מיטה. אם אתה לוקח אותו עצמו ומכיר אותו לעבד, זה באיסור מיטה. זה חמור יותר מהכל. אבל ההקשר נותן לנו כאן את הכל, ועכשיו בואו נראה את איך ישעיהו אומר להם לכפר על זה שהם כבשו את העבדים. התורה אומרת כאן באותו הקשר של ביאת חוב, לא יחבול רחיים ורחב כי נפש הוא חובל, מה יקרה? לא יהיה לו אוכל. מה אומר הנביא ישעיהו? הלא פרוס לרעב לחמך. התורה אומרת לו, תבוא לו לאבות אבותו, בחוץ תעמוד. מה אומר ישעיהו? ועניים מרודים תביא בית. לא רק שאתה לא תבוא אל ביתו, אלא
אתה
תכניס אותו אל הבית שלך. לא רק שאתה לא תמנע ממנו מלטחון לחם, אלא אתה תיתן לו מהלחם שלך. התורה אומרת, ואם איש עני הוא לא תשכב באבותו, השם תשיב לו את האבות בקבר השם שלך וסדנתו וברחקה. מה אומר הנביא ישעיהו? כי תראה ארון וכיסיתו ומבשרך לא תתעלם. מה זה מעצם לקחת את כל העבירות של התורה, ואם אתם רוצים את הכפרה, אתם גם צריכים לעשות במצווה. יום הכיפורים אפשר לבקש מהקדוש ברוך הוא כפרה. מה יהיה אחר כך? חס וחלילה, לשון של שעורית לא, לא הלבינה. יש רק דבר אחד שיוכל לכפר. אני חושב שגם כשאנחנו מדברים על יום הכיפורים, כל הזמן אנחנו מדברים על חרטה, וידוי, קבלה לעתיד, ותראו את כל ה-20 עיקרים של רבנו יונה, יש לי פלא גדול על כמה עיקרים שלא נכנסו שם. אבל כשמסתכלים בנביאים, מה זה חזרה בתשובה? לתקן את המעשים. זה מה שישעיהו אומר כאן. לפני כל דבר. לתקן את המעשים. חטאת בזה שבדת אנשים. לא רק תשחרר עבדים, אלא תביא לידי כל הדברים האלה שעושים את ההפך הגמור כדי שהוא יוכל לחיות ולא יצטרך למכור את עצמו לעבד. המכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נערי, מי שנשפט על זה כשקוראים את ההקשר בעמוס, זה לא רק סוחרי העבדים. אפשר להראות את זה, זה סוחרי התבואה שהם מכרו להם ביוקר והם נאלצו למכור את עצמם לעבדים. הנביא אומר, להקטין איפה, להגדיל שקל ולעוות מוזני מרמה, לקנות בכסף דלים ואביון בעבור נעליים. אנחנו מכירים רק את ההפטרה, אבל בהמשך, בפרק ח', זה מה שהוא אומר. כלומר, עיקר הדבר הוא תיקון המעשים. ולא, בואו נגיד, ברמב"ם פשוט לגמרי שהעיקר זה הווידוי, אני ודאי שלא אבוא פה לחלוק ברמב"ם, אבל במוסר הנביאים קודם כל בראש ובראשונה תיקון המעשים. אני אומר לאנשים פעם אחר פעם, מניחר בקורי גרוני. הווידוי הוא חשוב, ויש לי גם הרבה דברים להגיד על הווידוי. כן, על הדבר, כן. לא יודע, כן, אנשים, גם אנשים מיידרים להגיד את הווידוי של החיי אדם. כן, אני זוכר את המפוחות שלנו בישיבה התיכונית, בעלתי נשים, בעלתי בעילות אסורות, אני יודע מה, שכרתי באיסור, מה עוד שם החיים שלי? הייתי ילד בן 14, מה נתנו לי? כן, אני אף פעם לא הבנתי את זה. אני לא מבין את זה גם היום. מי שאומר את זה, אני אומר לכם את עניות דעתי, מי שאומר את זה הוא לא תלמיד של החיי אדם, הוא חסיד של החיי אדם. ואני תלמיד של החיי אדם. מיום הכיפורים אנחנו יושבים לעצמנו, מותר לשבת ערב אחד ליד המחשב, לרשום א', ב', ג', ד', ה', ו', ואז להתחיל לחשוב על החטאים, ולרשום אותנו לפי סדר א', ב', ונגיד את החטאים שלנו, ולא את החטאים של החיי אדם. זה לא שהחיי אדם חטא בזה, לא את החטאים שהוא רשם לנו. גבען. בואו נעזור בעילות הסירות. כמה אנשים פה שחרו פעם באיסור? כמה אנשים פה שחרו בכלל פעם בחיים שלהם? יכול להביא לכם עוד רשימה. אבל אם כל אחד ימלא רק מהחטאים של הארץ, זה יהיה יותר פורט מהבידוי של החיים. ויש הרבה מה להגיד. ומותר להקדיש ערב ועשרת ימי תשובה ולחשוב על זה ולכתוב, וכל בן אדם יבוא עם הפתק שלו לבית כנסת. וכמובן ישמיד אותו אחר כך, ואף אחד לא יודע. אבל יבוא יבוא עם הפתק שלו בתוך בית כנסת ויגיד את הוידוי שלו. ודבר שני, אני לא יודע, לא יודע כמה מאיתנו בעשרת ימי תשובה יהפכו להיות צדיקים גדולים כמו שכולנו היינו רוצים להיות, אבל עיקרם של עשרת ימי תשובה זה תיקון המעשים, זה לקבל על עצמנו, כל אחד יכול לקבל על עצמו שלושה דברים לשנה, לא, רק לשנה, לא יקבל שלושה דברים שהוא לא היה בסדר לתקן. אחד בן אדם למקום, אחד בן אדם לחברו, ועוד אחד אני לא יודע. תמצאו. שלוש קבלות אנחנו לא נוכל לעמוד בהן, לעמוד לקדוש ברוך הוא שאנחנו מתכוונים ברצינות. ועכשיו, אנשים מקבלו שם לא דברים קשים מאוד. דברים שאפשר לעמוד בו. נעמוד לקדוש ברוך הוא, איזשהו רכוש. ולא עם הידיעה הזאת בקריצה, שאנחנו מתוודים ומתחבים לחזור, ומחר הכל יתחיל אותו. זה לא רוצים. מעניין דברים אנחנו יכולים, שוב, הבאנו כאן דוגמה לשאלת תיקון המעשים, אני אקח עוד כמה דקות, כלומר, עד שלא רבע אתם תהיו באוכל, אבל פשוט התחלנו קצת מאוחר. ניתן פה עוד כמה מילים על הפרק הזה, יש פה עוד כמה וכמה דברים, אבל אולי נראה כמה מילים על סוף הפרק. אני מקווה שהוא פתוח אצלי, לא, סגרתי כבר. בואו נשאר מבחר. אם תשיב משבת רגליך לעשות חפציך ביום קודשי וקראת על השבת עונג לקדוש אדוני מכובד וחיבתו מעשות דרכיך במצוא חפציך ולדבר דבר אז תתענג על אדוני ורקבתיך על במותי הארץ ואכלתיך נחלת יעקב אביך כפי אדוני דיבר. איפה נכנסת פה השבת? טוב, על פי הגמרא במסכת שבת, הגמרא אומרת איזהו יום שצריכים לקרוא לו מכובד, זה יום הכיפורים. כל שבת אנחנו מכבדים במה במאכל ומשתה, יום הכיפורים מכבדים בכסות נקייה. אבל כנראה שבת למדה הגמרא, זה יכול גם, גם יום הכיפורים הרי נקרא שבת, נכון? שבת שבת לא נראה יותר. ואם כן אפשר, אבל עדיין לא, הדבר הזה לא ברור כל צורכו, אלא אם כן אנחנו הולכים באמת לשבת של עשרת הדיברות שבספר דברים, ששם נאמר כמובן לא תעשה כל מלאכה, אתה ובמך וביתך ועבדך ועמתך ושולך וחמוך וכל בהמתך למען ינוח עבדך ועמתך כמוך ושכחת כי עבד היית בארץ מצרים ועבדך ראשון עבדך משם. כלומר, שבת היא מעין יום הכיפורים של שנת יובל. היום הכיפורים של שנת יובל, השחרור הוא מוחלט, בשבת השחרור הוא ליום אחד. כבר בפרשת משפטים נאמר, למען ינוח שורך וכמורך וינפש בין עמתך והגר. כלומר, הוא ממשיך את הרעיון הזה, וזה כאן הרעיון של שבת ושבת שבתון. שבת שבתון שחרור העבדים, כמובן בשנת יובל, הוא מוחלט. שבת, אתה משחרר אותם ליום אחד. אני מעריך שלזה מתכוון כאן ישעיהו, אם תשיב משבת רגליך, עשו לך חפציך ביום קודשי, וקראת על שבת עונג בקדוש השם מכובד, וכיבדתו מעשות דרכיך, ממצוא חפציך ודבר דבר. מה הסייג הזה של ישעיהו? שלא לדבר דברים אסורים בשבת. אם התורה לא אמרה, למה ישעיהו חידש את האיסור הזה? תמיד אפשר להגיד, זה היה כבר בימי משה. אבל מה זה ודבר? מתי אנחנו עוברים על ודבר דבר? מתי אנחנו עוברים על ודבר דבר? עם הפיליפינית. כן, של השכן, לא חשוב, כל מי שמחריק, שהוא צריך להגיד לגוי לעשות יש לו משהו. או כשהוא צריך להגיד לעבד לעשות יש לו משהו. תן לעבד לנוע! תפסיק לדבר אליו. הרי שוב, מדובר פה על עבד, מדובר פה גם על עבד כנעני. תן לו לנוח. נמצוא חפציך לדבר אליו. תפסיק לחשוב על כל הדברים שלך, תפסיק לדבר עליהם. כי אם אתה תחשוב עליהם ותדבר עליהם, בסופו של דבר העבד יעבור. כלומר, האיסור משום שאתה רק תדבר, אבל מישהו אחר יעבוד, וזה נורא מהיום. צריכים לזכור את השביתה של הקדוש ברוך הוא. איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? תזכירו לי. בדיבור. אז כשהוא שבת בשבת, ממה הוא שבת? נמצוא חפשך ודבר לדבר. הוא הפסיק לדבר. דיבר דברי תורה, לא יודע מה הקדוש ברוך הוא דיבר. אבל הוא לא אמר יהי זה, יהי זה, יהי זה, יהי זה. אבל גם אצל הקדוש ברוך הוא שביתה הייתה בדיבור, ובצלנו היא לא תהיה בדיבור הזה, בדיעבד. ולכן ישעיהו מחדש את הדבר הזה, ונגמור בעוד מילה אחת, ואכלתיך נחלת יעקב אביך, כפי השם דיבר. מהי נחלת יעקב אביך? למה דווקא נחלת יעקב אביך? כשאנחנו אומרים פה למענג את השבת, נותנים לו נחלה בלי מצרים, שהרי אצל יעקב נאמר, ופרסתה ימה וקדמה וצפון ונברגמה, ולא נאמרו גבולות. אבל מה העניין של ואכלתיך נחלת יעקב אביך? אני לא יודע אם זה נכון, אבל ליבי הולך אחרי קריאת הפסוקים הבאים. זה מתחיל כמובן, ואתן הידעתן כי בכל כוחי עבדתי את אביכן, וזה ממשיך לדברים הידועים. כן, ואיחר ליעקב וירב בלבן, והיה ליעקב ויאמר לבן, מהפישים מה חטאתי, כי דלקת אחריי, כי מששת את כל כלי מצאת וכל כלי ביתך, שים קונה ידך ואחריך ויוכיחו בין שנינו, זה 20 שנה אנוכי עם אריך אליך, ויזכה לא שיקל ואלה צלך לא אכלתי, דחיפה לא הבאתי אליך, אנוכי החתן המיידית וגשנה גנובתי יום גנובתי לילה. הפוך ממה שכתוב אצלנו, אם תרוף שתרף, יביאו ירד הטריפה, לא ישלם, אני שלמתי גם טריפה. הייתי ביום הכנה ניחורף, וקרח בלילה, ותידת שנתי מעיניי. לבן שיאבד את יעקב לעבד, וכאן הוא רצה לקחת אותו לעבד עולם, באשמת הגניבה, כמו אחר כך עם הגביע, עם בנימין, אותן אתה גנבת, אני לוקח את כולכם לעבדי עולם. תזכרו את מה שהאחים אמרו לשליח של יוסף, איננו עבדים לאדוני, גם אנחנו גם אשר נמצא הגביע בידו, והוא רצה באשמן גניבת הטרפים לעשות זה, והגביע והטרפים זה די דומה לנחש, לא נכנס כרגע לדבר הזה, אבל יעקב אבינו עבד נקצה 20 שנה, תירחו ובבד, הייתי ביום הכנה נחורי וקרח בלילה ודידת שנתי מעיניי, כמעט אין צורך לומר שאין לו שבת, שאין לו שנה שביעית, שאין לו יובל. אתה, אם תתייחס לעבד כמו שצריך, וקראת על השבת עונג, ממצוא וחיבתו מעשור הרגע ממצוא חפשך, ודבר דבר, תקבל בסופו של דבר את נחלת יעקב אביך, שאני גמלתי לו על כל השנים האלה שהוא היה עבד כל כך נרצה, ונתתי לו את הדבר הזה, ונתתי לו כמובן את הדבר הזה יחד עם שבת, כמו שחזר למורים ברכת בני שקבע תחומים, שיהיה לכולם שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילות כל עם קודש שיושב פה, ושל כולנו ברחמים ובקשור, ויחתום אותנו לחיים טובים, וזה יום הרחמים.
שמר חדימה תראה.
בשתי הפעמים היה 7, אבל מכפלה של עבד זה 6.
לא, 7 הוא צריך להשתחרר. אז אצל יעקב דרסו את
השנה השביעית,
כן. אז הוא דרס את השנה הזאת.
שהחוט לא הפך לבן, גם הבנות יצאו לכרמים,
גם
כשהחוט לא הפך לבן.